ה-Y.N. הרדיו של ישראל.
יפו סיפור העיר, הכי יפו שיש. 522-6666.
כל יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו. דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים.
רדיו סול,
הרדיו של ישראל.
יפו סיפור העיר, הכי יפו שיש. 522-6666.
כל יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו. דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. יחד לב אל לב נפתח ונראה שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה.
אתם מאזינים לתוכנית להדליק את האור בהגשת ורד מצפי.
לה 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 לה
בוקר טוב לכולם, רדיו סול, יום רביעי בשבוע, בתוכנית להדליק את האור. אני ורד מצפי, אני מאמנת לפתיחת תודעה, להרחבת השפע ולהרבה מאוד אהבה. ואנחנו היום בתוכנית סופר מעניינת. אנחנו מתחילים השבוע את פרשת שמות, ופרשת שמות מספרת לנו על, על פרעו שלא ידע את יוסף. ועל תחילתו של מסע הגיבור, הולדת משה וכל הדרך שהוא עבר למסע הערה. וככה לי זה הזכיר את הארכיטיפ הקולקטיבי של הנסיך שגדל כבן תפנוקים וכמישהו פריבילג, ואיכשהו באיזשהו שלב בחיים שלו מגלה את הסבל, יוצא החוצה ולא יכול יותר לעצום את העיניים למול הסבל הזה, ומתחיל מסע שלם להערה. מסע שלם שהוא מסע הגיבור, שמופיע גם כמובן בחומה שלנו, גם בסיפורי הבודה, גם בסיפורים של עמים באזור, גם במסע הגיבור בתאות, גם בארכיטיפים היונגיאנים, ועל כל זה אנחנו נדבר היום. אז תצטרפו אליי, ורד מצפי, להדליק את האור. אתם מוזמנים להתקשר אלינו לשידור ל-03-677-3636, לוואטסאפ שלנו 053-1213, ואם אתם רוצים לשאול עוד שאלות ספציפיות אחרי השידור, אתם מוזמנים להתקשר אליי באופן אישי, לשלוח הודעה ל-0545-617-617 ולהצטרף לקבוצה שלנו רק בגלל הרוח, ושם אנחנו שומעים הרבה מאוד תכנים שקשורים לארכיטיפים שמשנים לנו את החיים. אז שיהיה לכולנו יום טוב ונעים, יום גשום, ואנחנו נתחיל בשיר שהוא רק בגלל הרוח. יש לנו רוח מאוד מאוד חזקה בחוץ, יש לנו את הסופה קרמל המתוקה שלנו. אבל אני מדברת על הרוח הפנימית, שאף פעם לא תעצור.
הקשב!
יהיה מה שיהיה אני עוד אשנה אני אקשיב את חלומי נוס אבסורה
בוקר טוב ומושלם לכולם. רדיו סול, אנחנו בלהדליק את האור, התוכנית שמקורית לנו כל יום רביעי בשבוע בשעה 10. אני ורד מצפי, מאמנת לפתיחת התודעה, ואני מזמינה אתכם לתוכנית באמת מאוד מאוד מרתקת על מסע הגיבור, על הארכיטיפ של הגיבור. ואתם מוזמנים להתקשר אלינו לשיד. קודם כל, יש לנו את הכל, יש לנו אפליקציה, מישהו פה לא יראו את האפליקציה, רוצו להוריד אותה, אפליקציה של רדיו סול. יש בה את כל הפודקאסטים, יש פה תוכניות נהדרות. מעבר לזה, אנחנו גם משדרים בפייסבוק, אז אתם מוזמנים להצטרף, וגם להצטרף לקבוצה רק בגלל הרוח, ששם יש תכנים ספציפיים לתוכנית שלנו, לתוכנית להדליק את האור, תוכנית שפותחת את התודעה, תוכנית שמרחיבה את האופקים, אבל בעיקר נותנת לנו כלים מתוך חוכמה עתיקה ואוניברסלית, כלים לחיות את החיים שלנו בצורה הרבה יותר טובה, את החיים שלנו, אנו, את היום-יום שלנו. אז היום אני רוצה לדבר על, בעצם על מסע הגיבור. ומה, למה בכלל זה עלה לי בראש? כי אנחנו בעצם מתחילים את פרשת שמות, ופרשת שמות היא פרשה שבה אני פשוט ככה הולכת אחרי החומש הרבה פעמים, והוא נותן לי ככה כל מיני רעיונות על מסרים, על התקופה, כי לא סתם קוראים כל מיני פרשות בכל מיני זמנים. אז עכשיו אנחנו הגענו לפרשת שמות, והפרשה מתחילה, ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו, ואנחנו יודעים שבפרשה הקודמת היו 12 שבטים, יעקב נאסף אל עמיו, הבנים קיבלו ברכה, אבל פתאום אנחנו קופצים, קפיצה כזאת בכמה שורות, את מי ירד למצרים, שזה 12 אחים, והמשפחות שלהם וכן הלאה, ואז תוך שורה 2, ויהי כל נפש יוצא ירח יעקב 70 נפש ויוסף היה במצרים. ואחר כך וימת יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא. ואנחנו קופצים ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. אוקיי? אנחנו קופצים ממש בכמה מילים ממשפחה כזאת, משפחה מורחבת נקרא לה, של כמה אחים והילדים שלהם, וככה שנפגשים ביום שישי בערב, לפתאום ערים שלמות למדינת ישראל כולה. ויקם מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. אוקיי? אז כמו שאנחנו, גם אנחנו אומרים, אוקיי, יוסף היה, לא היה, אנחנו לא בטוחים, זה היה פעם, איך הוא נראה, זה באמת קרה, זה נרטיב, זה ארכיטיפ, מה זה? אוקיי, יוסף. אז גם כבר במצרים, כמה שנים אחרי שבני ישראל ירדו למצרים, כבר הם פרו ושרצו בצורה כזאת שהם מילאו את הארץ, קם מלך אחר שבאמת לא ידע מה היה מקודם, הוא לא זכר את החלומות, מבחינתו זה היה סיפורים, סיפורי בובה מייסס, אני לא יודעת, ויומר אל עמו, הנה עם בני ישראל, רם ועצוב ממנו, הווה נתחכמה לו, פן ירבה, והיה תקרן המלחמה, ונוסף גם הוא על שוננו, ונלחם בנו, ועלה מן הארץ. אוקיי? זה ככה מזכיר לנו את ימינו, אנו, הרבה פעמים אנחנו פוחדים מאחרים, שפתאום הופכים להיות רוב עלינו, ופתאום למרות כל הטכנולוגיה, ולמרות כל התפתחות האישית וכן הלאה, עדיין אנחנו פוחדים פשוט ממי שפיזית יותר גדול מאיתנו. אנחנו נעבור לשיר. עניין של זמן.
את הזמן העולם עוד יחכה בחוץ כך עוד שאיפה מן הזמן שתי דקות לפני ההתפרקות להתמכר לנב המתפרע לדמיון המתפרע
אותו ליד את הזמן העולם עוד יחכה בחוץ כך עוד שאיפה מן הזמן שתי דקות לפני
בוקר טוב לכולם, בוקר טוב, רדיו סול, להדליק את האור, אני ורד מצפי, ואנחנו בתוכנית מרתקת על מסע הגיבור. ואני פתחתי ככה בתחילת התוכנית ודיברתי בעצם על למה אני מדברת היום על מסע הגיבור. בעצם אנחנו מתחילים השבוע את פרשת שמות, פרשת שמועות מתארת את בני ישראל שירדו למצרים, שזה הסוג של ככה משפחה מורחבת כזאת, השבטים, 12 אחי, 12 אחים, שיורדים למצרים הם ובנות זוגם והילדים שלהם, ככה נגיד 70 מי שככה מונים את השמות שלהם, אבל ממש בתוך משפט אחד או שניים, אנחנו מגיעים לבני ישראל פרו ורבו ושרצו, הפכו להיות עם רב, ומלך חדש הגיע למקום, לא ידע יותר את יוסף, לא הכיר כבר את החלומות, לא הכיר את שבע השנים הרעות, את שבע השנים הטובות, מבחינתו מה שקורה כאן, זה יש כאן עם שבאו לכאן כמה אנשים, הפכו להיות עם רב, ועכשיו אנחנו צריכים לראות איך אנחנו נפטרים מהם, כי בעוד רגע הם ימלאו את הארץ, הם ידחקו אותנו החוצה, אנחנו כבר לא יהיה, הם לא רוצים אותנו פה, הם רוצים לזרוק אותנו לים, וכן הלאה, אני לא צריכה להגיד לכם את כל הדברים, זה משהו שקורה לאורך ההיסטוריה, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. אבל גם ההיסטוריה חוזרת על עצמה, וגם בעצם הארכיטיפ הזה, כי בעצם הפרשה הזאת מספרת לנו סיפור מאוד מרגש על איך נולד משה. אז בעצם אנחנו מדברים על עם רב שהופך להיות להיות יותר יותר ממה שהמצרים חשבו, הם ערכו 70 אנשים, הם לא ערכו עכשיו את כל מדינת ישראל אצלהם במצרים, אז הם פחות מתלהבו מזה, אז הם החליטו לזרוק כל בן בכור ליאור. אוקיי? זה אומר שלא יהיו גברים, אז יהיה מאוד מאוד קשה להמשיך את העם, כי תמיד נשים מתחתנות עם הולכות לבתים של הבעלים שלהם, וככה בעצם יצמצמו את מצב העם. אוקיי? אז יש משה נולד, והוא נולד לאחת מהמילדות העבריות, שבעצם הצטוו לזרוק כל בן ליאור, והם לא רצו לעשות את זה, כי מן הסתם אף אחד לא רוצה להרוג את אף אחד, ואף אחד בטח לא רוצה להרוג תינוקות וילדים, ובטח לא מישהי שמיילדת, שהתפקיד שלה והרצון שלה והכמיעה שלה זה להביא חיים ולעזור להביא חיים, אז עכשיו להרוג אותם זה פחות. ומן הסתם, אני לא יודעת, זה מאוד מאוד קשה, אני לא יודעת, לקחת ילד שהרגע נולד ולשלוח אותו לא משהו, זה, בכל מקרה הם לא עשו את זה. ומלך מצרים כועס עליהם, אוקיי? ובסופו של דבר נולד ילד גם, נולד גם משה. עד גיל 3 חודשים אימא שלו יוכבת מצליחה לשמור עליו, אבל בגיל 3 חודשים היא כבר לא יכולה לשמור עליו, הוא בוכה, הוא גדול מדי, היא בונה לו תיבה, והיא שולחת אותו על פני היאור. ועד כאן, כולם מכירים את הסיפור הזה, סיפור מאוד מאוד רווח ונפוץ, וככה בעצם מתחיל המסע של משה, מזה שהוא מישהו שעומד למות, למישהו שגדל בבית המלוכה, בבית פרעו, כבן תפנוקים, כמישהו פריבילג, כמישהו שלא אמור לחוש סבל בחיים שלו, בת פרעו מגדלת אותו, וזה ממש הזכיר לי את סיפור הולדתו של הבודה. אוקיי? אז בעצם אנחנו כשאני מדברת על מסע הגיבור, אז זה סוג של ארכיטיפ קולקטיבי כזה. יש לנו את קארל יונג, אני בטוחה ששמעתם עליו. קארל יונג דיבר על כל מיני ארכיטיפים. והארכיטיפים שהוא התחיל לדבר עליהם בעצם אמר שארכיטיפ זה אדם, אובייקט או איזשהו מצב, שבו האנושות על התרבויות השונות שלה חוותה תדיר, ואז הוא נשמר כסוג של זיכרון, כסוג של משקע בזיכרון הקולקטיבי. אז הפרט חווה את החיים שלו הפרטיים, והוא תמיד חשוף הן להתרחשויות ההווה שהוא שותף להם, והן אין לו אותם דימויים קדומים מעבר של משפחת האדם. אוקיי, אז יונג מונה בעצם כמה ארכיטיפים יסודיים. יש לו את האגו, שזה ארכיטיפ של הסתגלות למציאות והשגת זהות. יש לו את הצל, יש לו פרסונה, יש לו אנימה ואנימוס, שזה הנשיות והגבריות, זה תפקידים מגדריים, שבעצם אנחנו מאמצים אותם משחר ההיסטוריה, אז אנחנו בעצם נולדים לתוכם. ויש לו עוד ארכיטיפים כמו של דמות אם, אז אם אני אומרת דמות אם, אז כולם כבר יכולים להגיד, זה משהו כזה אולטימטיבי, דמות אם היא צריכה להיות א', ב', ג', יש ילד, יש אלוהים, יש אמא אדמה, יש בעלי חיים, לבעלי חיים יש לנו, אנחנו מדביקים להם כל מיני תכונות, בעברית אפילו השמות של בעלי החיים הם מתאימים לתכונות שלהם. יכול להיות שזה גם בעוד שפות, כן? אני פשוט לא שולטת ברזי שפות אחרות. וכמובן יש את ארכיטיפ הגיבור. אוקיי? וארכיטיפ הגיבור בעצם עובר איתנו מסוג של מסע כזה, שהוא עומד בלב הרבה מאוד מיתולוגיות משחר ההיסטוריה. מהמסע של אודיסאוס, דרך סיפורי התנך, דרך ספיידרמן. כל הסיפורים האלה מתארים מסע גיבור שהוא לא קל. בדרך כלל הוא הגיע מאיזשהו קושי מסוים, והנה משה שלנו, היה אמור להיזרק ליאור ולמות. במקרה בת פרעו הגיעה לשם, במקרה היא אספה אותו והיא רצתה להעניק אותו ולא הצליחה, במקרה מרים אחות של משה עמדה שם והציעה את עזרתה, ואז איכשהו יוכבת שהייתה אימא שלו בלי שבת פרעו ידעה את זה, אז היא זו שהעניקה אותו והיא זו שגידלה אותו מבחינת האוכל, אבל תכלס הוא גדל בארמון, ובעצם הוא לא היה אמור לדעת מי הוא, הוא לא היה אמור לדעת על היהדות שלו, גם בת פרעו לא ידע על היהדות שלו, ובטח ובטח פרעו בעצמו לא ידע על היהדות שלו. וכשאני ככה חוזרת אחורה על מסעות, אני יכולה לראות שיש לנו משחר ההיסטוריה המון 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 מקומות, שיש לנו בדיוק את אותו מסע עם שמות אחרים, אולי קצת הספציפית, אולי כל דבר שקרה הוא קצת אחר, אבל יש פה איזשהו ארכיטיפ קולקטיבי של איזשהו מסע של מישהו שעובר ממקום של פריבילג למקום שהוא מגלה את הסבל בעולם, והוא מתחיל איזשהו מסע להערה. אנחנו נתחיל בחלומות פעם. כי המוזיקה קובעת, כי המוזיקה קובעת.
של אתמולים שלהבות נרעדות לא יכול כל החושך לחבות על מצע השלכת החלומות מלחשים רק פרחים מאובשים דוהים
Sure.
בוקר טוב לכולם, רדיו סול. אנחנו בלהדליק את האור, תוכנית מרתקת, פותחת תודעה, והפעם אנחנו מדברים על מסע הגיבור. ואני מתחילה מהגיבור שלנו, משה, שנולד לאם עברייה, ליוכבת, מצא את עצמו עד גיל 3 חודשים, מוכבה בבית, ובאיזשהו שלב הוא הופך להיות גדול מדי, מרעיש מדי, ואין ברירה, אמא שלו בונה לו טבעה, ושולחת אותו ליאור, ומחכה לראות מה יקרה. עכשיו, אני מדברת כאן, בעצם אנחנו אומרים שכל המסע הזה של יציאת מצרים הוא מסע אישי, והוא סוג של מסע גיבור, שבעצם כל אחד מאיתנו עובר אותו כדי להגיע ליערה. הבודיסטים קוראים לזה הערה או נירוונה, יש את זה בכל מיני מיתולוגיות, המסע הזה של הגיבור, הוא בעצם מלווה אותנו משחר ההיסטוריה, לא רק בתרבות היהודית, אלא בכל תרבות נוספת, למשל סיפור הולדת הבודה. אז הבודה נולד למשפחת מלוכה, הוא היה נסיך, הסיפור היה שהוא היה, בימי הודו הקדומים, מי שהיה מלך בעצם הכל היה שייך לו. האדמה הייתה שייכת לו, האנשים היו שייכים לו, כל דבר היה שייך לו. ונולד לו בן, והבן הזה עומד לרשת את כל מה ששייך לאבא שלו, הבן הזה עומד לקבל. אז אף אחד לא היה מוותר על זה, אבל אבא שלו, אבא של גוטמה, הבודה, הלך לאיזשהו חכם, והחכם הזה אמר לו שהבן שלו, החמוד שכרגע נולד, יהיה דמות מאוד מאוד משפיעה בהיסטוריה. הוא יהיה או לוחם מאוד גדול ונסיך וישלוט על המון, או שהוא יהיה נזיר ואיש רוח ומורה שהרבה מאוד אנשים ילכו אחריו ולא יהיה לו דבר. אז אבא שלו, אבא של הבודה, לא רצה לבן שלו כאלה חיים שאין לו דבר, בתור מישהו שהיה מאוד מאוד עשיר ושהכל היה שייך לו. הוא ממש לא רצה שהבן שלו, אתם יודעים, מי שהיה בהודו יכול לראות עד היום, יש כל מיני אנשים שהולכים בהודו, אין להם כלום עליהם, הם הולכים עם איזה הומלסים, הם הולכים עם איזשהו תחתונים כאלה, וזה נראה שהם רעבים, רזים, מוקים. אף אבא לא רוצה את זה לבן שלו, וגם אבא של הבודה, שהיה נסיך, לא רצה את זה עבור הבן שלו, מה שהוא רצה שהוא יהיה מלך, אז הוא הרחיק אותו מכל סבל, כי איש הרוח הזה אמר, שברגע שהוא יראה את הסבל, אז הוא בעצם ישנה את דרכו, אז אבא שלו שמר עליו בצמר גפן, לא הוציא אותו מהארמון, לא נתן לו לראות כלום, סוג של טבעה כזאת, בוא נקרא לזה, כמו שבהתחלה משה היה ספון בתוך הבית, בתוך 4 הפינות, 4 הקירות, אז ככה גם הבודה, היה שמור בתוך ארמון. אבל מתישהו מאוד מאוד קשה כבר לשמור על מישהו, הוא הופך להיות גדול מדי, משה הפך להיות גדול בגיל 3 חודשים, כי הוא בחי יותר מדי. הבודה אולי בגיל קצת יותר מבוגר. הוא יוצא מהבית באיזשהו מסיבה מסוימת, ואז הוא מגלה את הסבל שבעולם. וגם משה שגדל בארמון של פרעו, עם כל הפינוקים של בת פרעו, עם כל הפינוקים של פרעו עצמו, שגם אצל פרעו הכל בעצם היה שייך לו. הוא יכל לקבל מה שהוא רוצה, היה לו את כל מה שהוא רוצה, אבל הוא יצא החוצה והוא ראה את הסבל בעולם. אז משה ראה את הסבל של בני עמו, הוא הבין שהוא יהודי, הוא הבין שהוא עברי, הוא ראה מצרי נוגס בעברי ומכה אותו, והוא לא יכל לעמוד מנגד. פתאום הוא הבין, הגיבור שלנו, והגיבור הזה הוא שוב גיבור קולקטיבי, כי אנחנו רואים אותו בעוד מקומות. שוב, הבודה, ואני עוד תכף ידבר על עוד מקומות שאנחנו רואים את הגיבור הזה. הגיבור הזה רואה סבל, והוא לא יכול לעמוד מנגד. ברגע מסוים הוא מבין שאין לו ברירה, אין לו מה לעשות, נכפה עליו עם כל החוסר רצון וכל הרצון להיות מוקף תענוגות והרבה יותר כיף וקל. אין לו ברירה, נכפה עליו, הוא לא יכול לעמוד מנגד. משה בוחר להרוג את המצרי ולהחביא את זה. הבודה בוחר לעזוב את הארמון, ובעצם הוא היה חסר כל, הוא יצא בלי כלום. בלי אשתו, בלי הילד שלו, בלי כלום, בלי כלום. פשוט הלך, יצא מהארמון, והלך לחפש את הדרך להערה, הדרך להפסיק את הסבל. אז גם משה שלנו רצה להפסיק את הסבל לעם ישראל, וגם הבודה שלנו רצה להפסיק את הסבל בכלל בעולם. וגם אנחנו בעצם רואים את זה, יש לנו את המסע של אודיסאוס, יש לנו את ספיידרמן. למה בעצם אנחנו מספרים כל הזמן סיפורים על מסע של נסיך, על מסע של גיבור, על מסע של מישהו, סופרמן? כל הדברים האלה, גיבורים שבעצם חיים בעצם בכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו, כשהיה קטן, תחשבו על מה שרציתם שיהיו קטנים, שהייתם קטנים, זה להציל את העולם, זה לעשות טוב בעולם, זה להביא ברכה, כל האנשים האלה שסובלים, שראיתם מסביבכם, כולנו רצינו לפתור את כל הבעיות בעולם, ותמיד בני נוער יש להם ככה את הכוחות לשנות, ותמיד המהפכות מתחילות מבני נוער, כי יש להם את הרצון הזה, ויש להם את הפשן הזה, ואחר כך לאט לאט יורד בחיים של אנשים יותר מבוגרים, שמתחילים לגלות שהם לא יכולים לעשות הכל. אבל לכולנו יש את הרצון הזה. אז היה את במבי שמאבד את אימא שלו, ואת סימבה שמאבד את אבא שלו. ממש בסרטים הכי סרטי דיסני, הכי פשוטים, תמיד יש איזשהו מסע של גיבור, כי אין ילד או מבוגר שלא מבין בתוכו את המשמעות של המסע הזה. מסע של הגיבור, שהוא מסע שהוא גם קיים לנו בתארות, בכל הקלפים של התארות. ובעצם יש לנו שני מסעות של גיבור, אבל אנחנו קודם כל נשמע שיר, ואחר כך אני אספר לכם על שני המסעות של הגיבור, ואנחנו נשמע שיר על גשם, כי הגשם פה דופק, חבל על הזמן.
כביש אספלט מול חומה, קפצנים בפינה, אני צועק בכל העיר שיסתכלו עליי. משתתף בקרבות, ניצחונות, מפלות, אני צועק בכל העיר שיסתכלו עליי.
כשיסתכלו
בוקר טוב לכולם, רדיו סול, להדליק את האור, והיום בתוכנית מיוחדת על מסע הגיבור, מסע שפותח, שמשה פותח אותו בסיפור הלידה של משה, הוא נפתח בסיפור הלידה של משה, והוא ממשיך ככה הלאה לכיוון היציאה להערה, יציאת מצרים, זה ככה בהמשך, אבל אנחנו ממש ממש מתחילים מהרגע הראשון. ודיברתי מקודם שמסע הגיבור הזה, המסע של משה, אנחנו ככה מכירים אותו מאז ומתמיד, נולדנו על הברכי המסע הזה, אבל בעצם המסע הזה הוא משהו שהוא שזור בכל, בהרבה מאוד מיתולוגיות, אולי בכל המיתולוגיות. קשה לקרוא לתורה שלנו מיתולוגיה, אוקיי? יקום אולי פה אנשים, אבל יש לנו בעצם סיפורים שהם סיפורי תת מודע קולקטיבי, כמו שיונג קרא להם. קרל יונג דיבר על כל מיני ארכיטיפים שהם ארכיטיפים קולקטיביים, שבעצם יש לנו איזשהו תת מודע קולקטיבי, וכשאנחנו אומרים אימא, אז כולנו, נגיד דמות האימא, אז כולם מבינים למה הכוונה. כשאומרים אבא, אז כולם מבינים למה אני מתכוונת כשאני אומרת, בן אדם הזה הוא ככה אבאי כזה. וככה אנחנו מדברים גם על הגיבור, כשאנחנו מדברים על גיבור, תמיד יש לו רקע מסוים, תמיד הוא מגיע מסיטואציה מסוימת, ואז משהו קורה, והוא מבין שיש לו ייעוד מסוים, והוא משנה את דרכו, והולך לייעוד הזה. אז משה שלנו גדל כבן תפנוקים, בשלב מסוים הוא יוצא מהארמון ומגלה ורואה את המצרי שנוגס ביהודי והורג אותו. עכשיו פה שאלו אותי שאלה, האם משה הוא בדיסת ואחרי שהוא הרג, אוקיי? כי בכל זאת הוא הרג, ורצח זה לא בדיוק מעשה שהוא מעשה טהור או מעשה מוסרי, להרוג לא חשוב את מי, אבל פה אנחנו בעצם מבינים, משה מבין שהוא יכול לראות, הוא מבין שיש סבל, הוא מבין שהוא שייך לסבל הזה, הוא מבין שהוא לא יכול להתעלם מהסבל הזה, הוא פועל פעולה כדי להפסיק את הסבל הזה, אבל הוא מבין שההרג הזה להרוג מישהו אחד בעצם לא פותר לו שום דבר. הוא הורג מישהו אחד, אז א', הוא זורע עוד סבל, כי אחר כך, היום אחרי זה, הוא פוגש שני עברים שניצים ביניהם, והם כבר יודעים על ההרג הקודם, והם כבר גורמים לו בעיות, ומספרים על זה, ואיכשהו זה נפוץ, והוא נאלץ לברוח, וזה גורם לבלגן שלם, אז הוא מבין שלהרוג כל מצרי עכשיו שהוא רואה, שנראה לו נוגס, זה לא יעבוד, והוא מבין שצריך להיות איזשהו מסע, שהוא מסע יותר רוחני, ולהוציא את כל העם הזה, בעצם לא להרוג, לא לפעול בכוח, אלא לפעול דרך הרוח, וזה בעצם המסע שגם של הבודה שלנו. בודה שלנו, גאוטמה, הבודה היה בן של מלך קודם, אמרתי את זה, ועל פי האגדה, אמא שלו חלמה, כשהיא הרתה אותו לפני כן, על פי לבן שחודר לגוף שלה, והמשותף לכל, יש ככה כל מיני אגדות, אבל המשותף לכולם זה שאבא שלו הלך לאיש רוח, ושניבא שלימים הוא עתיד להיות מלך גדול, או מורה רוחני מפורסם, והנבואה הזאת גרמה לאבא שלו שישאף שהבן שלו יהיה מלך, אוקיי? ולעשות כל מה שביכולתו כדי להרחיק את הילד הזה מסבל, להרחיק אותו מעיסוק ברוחניות, ו... בשביל זה הוא ממש עטף אותו בצמר גפן והשאיר אותו בארמון. עכשיו, בזכות המעמד של המשפחה, הוא בכל זאת היה המלך, הוא יכל לשמור אותו בארמון, הארמון הזה היה מאוד גדול, ויכלו לשמור אותו מסבל עד גיל 29. הבודה חי חיים מאוד מאוד נוחים, בבית של מלך, בבית של מלך, בדיוק כמו שחי משה. אני לא יודעת עד איזה גיל הוא חי בבית פרעו, אבל עד גיל מסוים היה לו חיים מושלמים, וממש כל מה שהוא יודע זה רק עונג. אוקיי? האבא של הבודה ציווה עליו לא להוציא אותו מהארמון, כדי לא להיחשף לסבל שבחוץ. אנשי הארמון ציוו למנוע כל צער, סיפקו את כל מה שהוא רצה. בגיל 16 הוא התחתן, ואז בגיל 29, כאמור, הוא ככה התחשק לו לראות מה יש עוד חוץ מהארמון, והוא רצה לצאת מחוץ לחומות. אי אפשר ממש לעצור בן אדם בן 29 מלצאת מחוץ לחומות של איזה בית, אבל כן, אבא שלו יכל לדרוש שיסלקו משם כל צורה של סבל. אוקיי? אז בשלושת ימי המסע, גאוטמה בהתחלה לא נחשף לשום דבר, ולאט לאט הוא התחיל להיחשף, בהתחלה הוא ראה איש זקן, ואז הוא מבין שאנשים מזדקנים, וזה סוג של סבל, כי הזקנה מביאה את הסגב סבל, היא מביאה את המחלות, היא מביאה את החולשה, היא מביאה את הקרבה למוות, ואז הוא הבין את הטבע הרעי של כל התופעות. כשאנחנו מדברים על משה כבודיסטווה, בודיסטווה בעולם הבודיסטי, זה מישהו שהוא טהור והגיע לרמה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. אז גם משה שלנו, שהוא צדיק, למרות שהוא הרג את המצרי, בעצם ההריגה הזאת הביאה אותו להבין שבצורה הזאת הוא לא יכול למנוע את הסבל, אלא הוא עומד לזרוע עוד ועוד סבל. והדרך היחידה למנוע את הסבל זה לצאת מהסבל. והבודיסטים מדברים על היציאה מסבל כיציאה מהגלגל. וכאן הבודה שלנו דיבר על גלגל הסבל, הוא דיבר על הראיות של התופעות, על זה שיש מוות והוא חלק מהחיים, אבל המוות הוא סבל. זה שאנחנו לא יודעים מה עומד לקרות איתנו, זה סבל. זה שהחיים שלנו מורכבים מעליות ומורדות, זה סבל. כל הדברים, כמו תהילה ושמחה ורכוש, כל הדברים האלה, יש בהם סבל חדור, כי אנחנו יודעים שזה לא יישאר איתנו לנצח. היום אנחנו מצליחים, מחר אנחנו לא. עכשיו אני שמחה, מחר, תכף אני אקבל מכה ולא אשמח. הרכוש שלנו לא נשאר איתנו לנצח. הכל חולף. וכל זה גורם לנו סבל. אין בעצם לנו שום דבר פיזי שניתן להישען עליו לאורך זמן או למצוא בו נחמה. אז גאוטמה הבודה, לאחר שהוא נחשף לסבל, הוא החליט בכל זאת לפרוש מהחיים הנסיכותיים, לעזוב את ביתו ומשפחתו, להיות פרוש וסגפן, להיות כמו האנשים שמסתובבים בעוד וכלום עליהם, ולנדוד במטרה להבין את הסבל, ובעיקר להבין איך לצאת מסבל. וגם משה שלנו, משה שלנו בגלל שהוא הרג את המצרי, למוחרת הוא רצה לעזור לשני עברים, עברים יהודים הכוונה, לא עברים שלא רואים, במקרה הזה הוא היה צריך, הם ידעו על הרצח, הם ידעו על הרצח של המצרי, והם כבר הכניסו אותו לצרות, אז הוא בשלב הזה הבין שלהרוג זה לא יעבוד, אלא להרוג יביא עוד מאותו דבר ועוד צרות, ואז הוא החליט לברוח. אז גם משה שלנו בעצם עוזב את הארמון, עוזב את פרעו, עוזב את ביתו, הולך כשכלום עליו, כשאין לו שום דבר, ובורח למדיין. שם הוא רואה עוד סבל, צריך עוד עזרה, והוא עזר שם. וככה, בזכות הצדיקות שלו והטוב לב שלו, אז הוא גם פגש את כהן מדיין, את יתרו, שגם חיתן אותו עם ביתו ציפורה, וככה אנחנו בעצם ממשיכים לאיזה סוג של מסע, שבו משה במדבר, הבודה שלנו הלך ברחבי הודו, במקומות שהם חסרי, בלי אנשים, עם אנשים, מקומות קשים להליכה. ובעצם, שניהם עוברים איזה סוג של מסע, של קשיים, כדי לחפש את הדרך איך לצאת מסבל. איך לצאת מסבל, וכאן יש פה מסע מאוד מאוד גדול. וכאן לאט לאט הרמה הרוחנית של שניהם נבנית, כי לאט לאט הרמה הרוחנית שלהם מגלה עוד ועוד דברים, ועוד דברים שהם יכולים להימנע או להיעזר בהם, ולאט לאט הם מבינים את הטבע של הדברים. אז הבודה, ברגע שהוא הבין שיש סבל, ברגע שהוא הבין שיש גלגל של סבל, ואנחנו כפויים להיות בגלגל הזה של הסבל, אנחנו נכפה עלינו להיוולד, אף אחד לא בחר להיוולד, נכפה עלינו לחיות את החיים האלה, נכפה עלינו להזדקן ולמות, או זה במקרה הטוב, כן? במקרה שלא מתנו לפני זה מאיזשהו סבל אחר. הוא למד עם כל מיני מורים, ואף אחד לא הצליח להביא אותו ליד הסופי, שזה שחרור מהסבל. בעצם אנחנו כל הזמן נמצאים בתוך גלגל כזה, והרצון שלנו הוא לצאת לגמרי מהגלגל הזה. לצאת ממצרים. לצאת ממצרים שלנו. לצאת מהעבדות שלנו, לנגעים שלנו, לסבל שלנו, לדברים של הגאווה, לקנאה, וכן הלאה.
שלה
בוקר טוב לכולם, אנחנו לקראת סיום התוכנית להדליק את האור עם ורד מצפי, והפעם אנחנו דיברנו על מסע הגיבור, ואני ככה רוצה ככה לסכם את התוכנית, למרות שהנושא הזה, ככל שאני מדברת עליו יותר ככה, אני מוצאת בו עוד המון המון מיתולוגיות שמדברות על מסע הגיבור, כל המסע בתארות, כל המסע של המיתולוגיה היוונית, אבל כרגע היום התמקדתי רק במסע שמשה עובר אותו, משה רבנו שנולד לאם עברייה, בזמנים שבהם ביקשו להרוג כל זכר עברי, ואז היא נאלצת להעביר אותו ליאור, והוא גדל בבית פרעו. באיזשהו שלב הוא נחשף לסבל של העם שלו, הוא מבין שהוא עברי, הוא נחשף לסבל של העם שלו, הוא רואה מצרי נוגס בעברי, הוא בשוק מזה שמישהו יכול להתאמר ככה באדם אחר, רק בגלל שכרגע במקרה הוא נמצא בעמדת כוח, אז הוא הורג אותו. מיד הוא כבר מבין שזה לא יעבוד, אלימות או להרוג בן אדם אחד זה לא יעבוד, זה לא יפתור את הסבל של כל העם שלו, כי הוא לא יכול עכשיו להרוג את כל המצרים הנוגסים, והוא לא יכול להוציא את כל הנגעים הרוחניים, אלא הוא חייב למצוא משהו שהוא מסע רוחני, לצאת מהסבל הזה. ודיברתי במקביל על מסע הולדתו של הבודה, שגדל גם הוא בארמון, והוא היה נסיך, והוא היה בן מלך מלא את התפנוקים ותענוגות, ומישהו שבאופן יזום היה אמור לא לצאת מהארמון, היה אמור לא לראות סבל. סליחה? היה אמור לא לראות סבל, כי הייתה נבואה לגבי החיים שלו, שבהם הוא יהיה או מלך עשיר וכו, או שהוא יהיה נזיר סגפן ומורה רוחני. אבא שלו לא רצה את זה, כי אף אבא לא רוצה לילד שלו חיים קשים, של ללכת במדבר ולהיות חשוף לפגעים, להיות חשוף לכל מיני דברים קשים. כולם רוצים לשמור את הילדים שלהם בצמר גפן. אז בעצם הבודה שלנו באיזשהו שלב, בכל זאת יצא מהארמון, בכל זאת ראה את הסבל, כי מאוד מאוד קשה להימנע לראות את הסבל, הסבל שזור בחיים שלנו, הוא גילה שיש אנשים שמבוגרים, יש אנשים חולים, יש אפילו שאף אחד לא קורא לו משהו נוראי, ועל זה אפילו לא הגעתי לדבר, אלא אנשים פשוט חיים את החיים שלהם, והם יום אחד שמחים, ויום אחד הם עצובים, יום אחד יש להם רכוש, ויום אחד הרכוש שלהם נעלם. אז גם הוא הבין שיש סבל בעולם, וגם הוא הבין שלתת שקל להומלס זה אחלה, תודה רבה, אבל זה בעצם לא פותר את כל הסבל, וכדי לפתור את הסבל צריך לעשות איזשהו מסע רוחני מאוד עמוק, מסע רוחני מאוד חשוב, וזה מה שהוא הולך לעשות, הוא הולך ללמוד איך באמת לצאת מסבל, איך באמת, מה באמת הסבל הזה, ואיך באמת באמת לצאת ממנו. כל המורים שהוא למד אצלם לא נתנו לו את התשובה הזאת. גם משה שלנו, כל מי שהוא שאל אותו, לא באמת נתן לו תשובה, והוא הבין שאין לו דרך, אין לו מה לעשות, הוא לא יכול יותר להמשיך לחיות בארמון. פרעה בעצם גירש אותו, כי הוא אחרי שהוא גילה שהוא הרג המצרי וכן הלאה, הוא בעצם גירש אותו. ואז הוא היה צריך לברוח ולמצוא לעצמו חיים חדשים בלית ברירה, ולמצוא את הדרך האמיתית לצאת מסבל. ואת הדרך הזאת אנחנו עוד נעבור לאורך כל החומש, עד ליציאת מצרים, עד לפסח, עד שאנחנו נצא ונשמע בכלל על זה שיש ארץ מובטחת, נשמע בכלל מה זה הארץ המובטחת הזאת, שאני רואה אותה בתור בליס, בתור עושר מושלם, בתור המקום שאנחנו רואים את הטבע האמיתי של המציאות, הטבע האולטימטיבית, האמת האולטימטיבית. הבודה דיבר על ארבע אמיתות של הסבל, ששזורות לנו פה בסיפור של משה גם כן, על הדוקה, על הסבל, שהסבל הוא תמיד קיים ואוניברסלי, על האמת בדבר המקור של הסבל, שנוצר תמיד על ידי השתוקקות, דחייה ובורות, ואנחנו רואים לאורך כל הסיפור איך עם ישראל רצה להיאחז בסיר הבשר, וכל פעם שרצו למשוך אותו מסיר הבשר, ועד שיצא ממצרים, ועד שהכל עדיין תמיד רצה לחזור למקום שבו היה קשה, אבל עדיין יש השתקקות לחזור אליו. את האמת בדבר סילוק הסבל, הסבל הוא לא גזירת גורל, אפשר לצאת מסבל, ואת האמת בנושא של הדרך לשחרור מסבל. יש דרך שמובילה לסיום הסבל, והיא קרויה הדרך המתומנת הנאצלת, שאנחנו אולי נדבר עליה בהמשך ואולי לא, כי אנחנו ממש חייבים לסיים, אז אני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם איתי היום. הייתה תוכנית מרתקת, תוכנית סופר מעניינת על מסע הגיבור, שיש עוד המון המון לדבר עליו, ויכול להיות שאני עוד אדבר על זה בעתיד. ואנחנו נסיים בשיר, אנחנו נסיים קודם כל בתודה לטכנאי השידור שלנו, לשוקי אברהם, ליוסי ישראל מוגבר, לאבנר משה שבחר לי את השירים. אני הייתי ורד מצפי, מאמנת לפתיחת התודעה, ואני מאחלת לכם יום קסום, חמים ונעים וללא סבל.
מלאכים בעולם מחכים לי בדרך, לא צריך למהר, הכל יסתדר, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים, לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים. שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת, בית קטן, גינה לילדים, תמיד אני מאושרת, תדע שאני לתמיד עלינו שומרת. התחברו עם הדרך, הפחדים יפחדו, שלא תיפתחו, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים, לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים. שרק תחייך
יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, לרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן. 4 באילת, 5, 6.